הדברים. אז אנחנו, פרק ז' סעיף ב', ומשם נתחיל בדבר הזה. אז רק אנחנו אמרנו שפרק ז' עסוק בשלמות נשמת ישראל ותחייתו, ואמרנו שהנקודה של השלמות, של השלמות נשמת ישראל ותחייתו, נכון, זה יותר מאשר סוגיית השלמות, זה סוגיית ההשתלמות. סוגיית ההשתלמות. ופרק ז' סעיף ב', אז אני אומר, הסוגיה היא, יש לנו את המושגים האלה של כלי ושל אור, או של אור פנימי ואור מקיף, שהרב משתמש בזה. ואור פנימי הכוונה היא המדרגה הרוחנית שנכנסת לנו, אור פנימי הכוונה היא המדרגה הרוחנית שנכנסת בתוך הכלים. אור מקיף זה מדרגה שאתה אומר היא נמצאת מעל הכלי. כלי הכוונה היא, כלי זה תמיד מכוון, הרב משתמש במושגים, כלי זה תמיד מכוון, אל סדר כזה של המהות של כלי זה, שהוא... הוא מצומצם, הוא מוגבל, יש לו איזה תוכן, יש לו איזה כלי קיבול. אז הכלים זה תמיד היכולת הקבלה של האדם. היכולת הקבלה של האדם, האור הפנימי הוא נכנס בתוך הכלי, אומר לנו הרב. אבל יש גם אור שמקיף את הכלי. הוא אמר, האור הזה זה אור מאוד גדול, מאוד, מאוד עליון, הוא עדיין לא יכול להיכנס בתוך הכלי. אז מה האור הזה עושה? הוא כביכול מקיף את הכלי. האור שמקיף את הכלי, מה הוא עושה? הוא מכשיר לאט לאט את הכלי לקבל אור יותר גדול. כי זה שאדם עוסק בשאיפות גדולות, בדברים גדולים, שהוא עדיין לא יכול להכיל אותם ולהכניס אותם אל תוכו. זה לא אומר שהדברים הגדולים האלה הם לא פועלים עליו. הם פועלים על הפעולה אדירה בכמה מישורים. אבל אחד מהמישורים שהם פועלים על הפעולה אדירה זה שהמפגש עם הדברים הגדולים זה מרחיב את הכלים. זה יוצר כלי יותר רחב, כלי יותר שלם. כלי שעד עכשיו יכלו להיכנס במושגים באיזה קומה מסוימת, באיזה מדרגה מסוימת, והאור המקיף, כלומר, הרב יתרגם לנו את זה, השאיפות הגדולות שמעבר לכלים, אם הן באות בצורה הנכונה, זה פחות עכשיו הרב מתעסק, אז הן מאוד 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 מרחיבות את הכלים. הרב עסוק פה בהסברה לפרק הזה על דרך החסידות, כי בדרך כלל המושגים אור פנימי ואור מקיף, הרב משתמש בזה ביחס לעולמות, למדרגות הרוחניות, למסגבות וכו'. והחסידות לקחו את כל המושגים האלה ודיברו אותם ביחס למדרגת האדם. והרב פה משתמש, ככה הוא פותח את הפרק, הוא אומר, מקור הרגש היא הנטייה שהיא מצומצמת לפי התכונה של הכלי המקבלת את החיים בתוכה. מה שאדם חי בתוכו, מה שאדם מרגיש, זה רק הצד הנמוך של החיים, כלומר זה רק מה שנכנס בתוך הכלי. ואז הם רואים שזה אדם, כי אחר כך הוא ממשיך בכל העולמות כולם מתכונת המלכות. כלומר, אחר כך הוא עובר לדבר על מדרגת העולמות, כלומר עד עכשיו הוא דיבר על מדרגת האדם. אז הרגש הוא אור פנימי. יש לו מעליות כמובן ברכה מאוד גדולה, כי זה נכנס בפנים, כלומר הכוונה היא מתרגמת ולמושגים שלנו זה חי בתוך האדם, האדם חי את זה, מרגיש את זה, הוא חווה את זה, זה המדרגה של האור הפנימי שלו. אבל האור הפנימי זה המדרגה המצומצמת, נכון? כי זה מה שאתה אומר, בכל רגע שהנטייה שהיא מצומצמת לפי התכונה של הכלי. זה מצומצם לפי התכונות של הכלי. אז מה שאני יכול לקלוט? אני יכול עכשיו להבין את המושג ירושלים לפי הכלי שלי. ואני יכול גם להתרגש ולהתפלל למושג ירושלים לפי הכלי שלי. ורק אני מתפלל לפי הכלי שלי. זה מה שאני יכול להרגיש, וזה אני יכול להתפלל. אני לא יכול להתפלל אם זה לא חי אצלי. כלומר, אני יכול להיות שלמדתי מהר"ל נצח, הרבה פרקים, ואז למדתי מה זה מדרגת ירושלים וכו'. אבל זה עוד לא נכנס למדרגת החיים שלי, אז זה לא שייך אל התגלות הרגש, שזה מצומצם לפי התכונה של הכלי, אלא זה מגיע לנו אחר כך, זה שייך אל המדרגות השכליות. המדרגות השכליות הן כל פעם יותר ויותר חודרות אל תוך הכלי, מאירות את הכלים, ובאמת גם מרחיבות את הכלים, ועופות את הכלים ליותר רחבים, ויכולים להכין את המדרגות העליונות יותר. וכל העולמות כולם מתכונת המלכות. טוב, אנחנו פה נפלנו על פרק מיוחד בתוך הרב. זה לא בדרך כלל סגנון כתיבה של הרב.
באדם זה לא? כאילו באדם זה לא תכונת המלכות?
באדם יכול להיות, אבל באדם הרב יותר מתרגם את זה למובן של הכוחות הנפש, במובן של הרגש. במובן של הרגש. כלומר, הוא לא צריך להשתמש במושג
הזה.
כן, הוא לא צריך להשתמש במושג הזה הפנים מהלכות. אלא הוא משתמש במובן של הרגש. תכונת המלכות, אני מלקט קצת ממה שכתוב באיגרת מנדלת ובדעת אלוקים, תחילתו. תכונת המלכות, אומר הרב, משייכת, כמו שכתוב אצלנו פה, אל הכלי המקבל. כלומר, המלכות היא לא מגרם הכלום, תכף ננסה אולי קצת להזיר מה זה, לא מגרם הכלום, אבל היא מקבלת את כל ההערות שמעלה. התכונה של המלכות היא תלוי לפי הכלי של המלכות. אם יש לך את הכלי של המלכות של ימי דוד ושלמה, אז כאן נחייה רבה שלמותה. וכל המדרגות הרוחניות הן חיות בתוך סדרה המלכה של דוד ושלמה. אם יש לך כלי של מלכות קטן, כמו בימי מלכים אחרים, אז המדרגה הרוחנית היא ממלאת את הכלי לפי היכולת שלה. אז תכונת המלכות זה הסדר הזה שהיא כלי, שהכלי הזה מחזיק ברכה לפי גודלו של הכלי. היא לא התוכן, המלכות לא יקלה מגרמה כלום. היא מקבלת מכל המדרגות הרוחניות שמעליה, ולפי הכלי היא באמת יכולה לקבל, להכניס אותם אל תוך הכלי, נכון? כולם יודעים, טוב, אני חושב, זה כבר לא היה. כש-30 שנה, אז היה מלחמת עולם, כי החבדניקים הם לא ישנים בסוכה. לא יודעים למה לא ישנים בסוכה. כסוכה כתוב שזה שייך לאור המקיף. אז אתה אומר, זה שייך לאור המקיף. איך אתה יכול להיכנס לסוכה? זה אור המקיף, זה מעל היכולת של מדרגת האדם, אור המקיף. אז הרב שך בזמנו עשה מלחמת עולם, כי הוא אומר, זה אומר, מה זה ביטוי מצוות עשה? מה זה יותר לשם בסוכה אור המקיף? זה ביטוי מצוות עשה? זה הרבה עריכות דברים בדבר הזה. אבל פה בכל הרבות כולם התכונת המלכות, שמה? שהמגמה שהעליונה של חלות ההוויה שתהיה מסודרת יפה בפנימיותה כלולי בישראל בתכונת נשמת האומה, שנביא את המילים כלולי בישראל בתכונת נשמת האומה. הכוונה היא, תכונתה של נשמת האומה זה לקבל את כל ההערה העליונה, את כל הסדרים האלוקיים, את כל המגמות האלוקיות, שהמגמות האלה יהיו מסודרות יפה בתוך פנימיותה של הנשמה. אז יש בנשמה הכללית של ישראל יכולת לחיות בתכונה של חסדים, יכולת לחיות בתכונה של גבורות, לקבל את כל המידות ואת כל המגלות האלוקיות, ושזה יהיה מסודר יפה בתוכנו, כלומר שזה יהיה חי בתוכנו, כמו עולם הרגש באדם הפרטי, ככה גם תכונת המלכות במדרגה של האומה בחלותה. על כן האומה היא בכללה מכוונת נגד שכינה, ואור מלכות השם שוכן בקרבה. שכינה, זאת אומרת, הכוונה היא איך זה שוכן לפי המדרגה שלנו, לפי הכלים שלנו. אז האומה זה מכוון כנגד שכינה ואור מלכות השם שוכן בקרבה, אבל מקור השכל הוא יותר עליון מזה, לא רק מה שכבר מוכן בהוויה, כי מגמת ההוויה למה שהיא נוטה, לאן תתעלם. ופה הגענו לדבר שאני חושב שהוא הלב של פרק זין, אנחנו ראינו פרק זין, שהוא הלב של פרק זין, שעוסק בשלמות נשמת ישראל. שלמותה של נשמת ישראל זה שהיא לא חיה רק לפי המצב של ההווה. היא לא מסכימה ולא משלימה עם תנאי מדרגת החיים של ההווה, אלא היא שייכת אל השאיפה העתידה להרחיב את הכלים, להרחיב את היכולות, להרחיב את כל המדרגות הרוחניות. כלומר, נעלם מאיתנו הסדר הנבואי. אנחנו צריכים לבנות כלים כאלה, הנבואה צריכה כלים. הנבואה צריכה כלי שהאור הנבואי יוכל לחול בתוכה. אז אנחנו תמיד צריכים לחלק בעצמנו בין תכונת הכלים לבין תכונת האורות. לא אומר, אני אומר, איזו חכם הלומד בכל אדם. זה לא תוכן, נכון? המשפט הזה אומר, מה זה כלי? איך אתה בונה כלי? טוב, נכון? לא עסוק בתכנים. איזו חכם הלומד בכל אדם. בניתי כלי טוב. כלי שהוא כל הזמן הולך ומתרחב. הוא לא מדבר על התוכן. מה זה התוכן? אני אומר, תגיד לך, איזו חכם בתענית, איזו חכם, הוא כנראה שיודע בכל מקום אפילו במסכת הדקלה. זה שייך למדרגת התוכן. לכן על זה הדרך. יש לנו מימרות שעסוקים בבניין הכלים, יש לנו מימרות שעסוקים בבניין האורות, בבניין התכנים, נכון? אז נגיד בחכם זה מאוד בולט. יש כמה וכמה מיתות בחז"ל שזה מאוד בולט, שאתה כתוב אחד אחר בעברית חז"ל, שני דברים. חכם זה לומד מכל אדם, חכם זה שופנים אותו בכל מקום אפילו במסכת הדקלה. זה עסוק במדרגה של האורות, זה עסוק במדרגה של הכלים, נכון? זה ביחס למדרגת האדם הפרטי. והוא הדין ביחס למדרגת האומה, שאומר הרב, אבל פה כבר עברנו למקום אחר. השכל הוא יותר עליון מזה, לא רק מה שכבר מוכן בהוויה. מה שמוכן בהוויה זה הטענה, הכלים שכבר מוכנים בהוויה, הסדרים שכבר מוכנים בהוויה. כי מגמת ההוויה למה שהיא נוטה, לאן תתעלה? לאן תתעלה, זאת אומרת, הכוונה היא זה אור מקיף, שעדיין הוא לא יכול להיכנס בתוך הכלים, כי אין לו עדיין את הנפשות, את ההשכלות, את ההרגשות האלה, שהוא יכול להתאים אל הכלי, אז הוא לא מתאים אל הכלי. אז בינתיים הוא עומד מעל הכלי, ורחף מעל הכלי בתור אור מקיף. אומר הרב, זה תלוי לא רק בנטיית צדק לבד, כי במשפט עליון הכולל את קשר הכלל בתפארת וזו. אז זה תלוי לא רק בנקיית צדק לבד, צדק זה שייך אל החלוקה הצודקת, אל החלוקה הראויה, אל החלוקה לפי המידה העכשווית, לפי המדרגה של תכונת המלכות. אז אתה לא יכול להשפיע באדם שפע, אם אין לו את היכולת לקבל, אתה לא יכול עכשיו להכניס אותו לסוגיה מאוד עמוקה, אם אין לו את הקדמות לסוגיה הזאת, נכון? הרב עובדיה זוכרי אומר, רוב המחלוקות שיש בעולם זה, כי אנשים רצו לדברים גבוהים וגדולים לפני שהם למדו את כל ההכנות. אז הם לא בנו להם כלי גדול, ובאו עכשיו לפגוש הערה רוחנית והגדולה. עכשיו אחר כך הראשון אומר זה א', השני אומר הפשט הוא ב', השלישי אומר הפשט הוא ג', כי לא הכינו להם את הכלים. אז הם פוגשים אור מאוד גדול בלי כלים, זה חורבן מאוד גדול. זה חורבן מאוד גדול. זה נביא שקר. זה ההזרמה הנשמתית של החורבן שבגלל זה בטלה הנבואה, ואנשי כנסת הגדולה מתפנים שבטל הנבואה. למה? כי נבואה זה השפע הרוחני הגדול של האורות שהיה לבן המקדש, והכלים היו מגולקלים, כי חזרנו עבודה זרה, גדולות שפודמים. אבל יש לך השפע של אורות כשאין הכנה לכלים, זה נורא והיום. אבל מצד שני, מחויבים הכלים תמיד להיות קשורים אל האורות. למה שרב קרא שאיפה. מגמת ההוויה לה... זה שייך אל המדרגה הזאת, שלא נטיית צדק לבד, כי אם במשפט עליון, הכוללת קשר הכלל בתפארת וזו. זה שייך אל המשפט העליון. לא אל המשפט התחתון הנותן למדרגות כפי מה שהן, אלא המשפט העליון של התפארת, שהוא באמת עומד מעל הכלי, אבל בצורה בריאה. לא כמו הצורה הקודמת שמעתי של הזרמה הנפשית, הזרמה הנפשית של הנבואה, זה שייך כנראה לעשר מדרגות מעל, שאדם בכלל לא יכול להקל את זה, הוא לא יכול לפגוש את זה. אבל זה שאדם פוגש דברים מאוד גדולים, זאת אומרת, אני לא יכול להכניס את כל הכלים שלי, אני לא יכול לחיות את זה. ובשבילי רק אור מקיף ולא אור פנימי, זה מצוין.
זאת אומרת, מקו אחד פראי שיכול...
לא, לכן אני אומר, זה צריך להיות במידה הנכונה.
בגלל שהאור שונים כאילו, לא הכלים?
מה זה?
במה שאני מדבר כאילו על הצו
החיים, לא, גם כמובן אני מסכים, אנחנו למדנו כל פעם שהרב אומר, כשיש אדם אור גדול והכיל לא מזוכח, הרב אומר, זה נורא והיום הדבר הזה, להשפיע שפע רוחני מאוד גדול על כלים לא מזוכחים, והרב אומר, זה נופל חורבן נורא והיום, והרב אומר, מה שאני מצטט גמרי, היה קו אחד פראי בכלי שהוא לא טוב, ויוצא לך חורבן נוראי, כי שפע, כל השפע של האור יוצא בצורה מקולקלת. הרב אומר, צריך כל הזמן לעשות בזיגוך, 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 כדי שהכלי יהיה מזוכח. אבל מצד שני, חייב להיות שהכלי יתעלה. ואיך הכלי יתעלה? אם הכלי יעסוק רק בדברים שטובים, שמתאימים לו, הוא לעולם לא יתעלה. הכלי חייב לעסוק בדברים שמעליו שירחיבו אותו. אם הוא לא יעסוק באור כזה שמרחיב אותו, אז הוא לא יישאר באותה מדרגה שלו. והכלים תמיד צריכים להתרחב. הרב רצה להעביר פעם שיעור אחד, ככה סיפר לו שמואל קוק. הרב רצה להעביר שיעור אחד, היו 400 אנשים. ולאט לאט, אנשים התחילו לברוח מהשיעור. ואז הוא פשוט, איך לומר, אמר לו, אנשים כבר מתחילים לצאת, אולי כדאי יותר פשוט, כי זה היה מקובח. אבל הרב אמר לו, לא, זה חשוב מאוד לשמוע גם את דברים שאדם אומר, זה נוגע ולא נוגע. זה דברים שהם, זה מתאים, אבל זה גם קצת לא מתאים, כי זה פותח את השאיפות, פותח את האופקים, פותח את המחשבות לדברים מאוד גדולים. זה מה שבונה את הכלי. זה מה שבונה את הכלי. זה שייך למידת התפארת. זה שייך אל המציאות הזאת של התפארת, כולל קשר כלל בתפארת וזו, וזה הרבה פרקים באורות הקודש, ו... השערה לסוג בייחוד של התפארת והמלכות. ייחוד התפארת והמלכות. כלומר שהתפארת תופיע בתוך הזאת. זה אנחנו פה עוד טעימה קטנה. והשפע לברכה נמצא בעולם לפי גודל היחס שיש בנטייה הפנימית האדירה של בתוכיות ההוויה, אל המגמה העליונה של תכליתה והתעלותה. הברכה נמצאת בעולם לפי מה שיש, מה שהכלים, יש להם נטייה פנימית אל התפארת. לפי שמה שהמלכות משתוקקת אל התפארת. וזה חלק מה שאינו נזכיר, וחלק מתוך בניין כלי טוב, כלי כזה של מלכות, שהוא משתוקק למה שמעליו, הוא צמא למה שמעליו.
וכפי... נטיית הצדק, למה היא שייכת? שייכת לכלי או שזה
שייכת? נטיית הצדק, כן, היא שייכת למלכות, היא שייכת לכלי. כן. לעומת משפט עליון. משפט העליון הוא שייכת לתפארת, כן. כפי קישור הצדק, אם המשפט זה המשפט העליון, ככה ברכה מתרבה. אז אתם רואים, רק משפט אחד חריף עם מה שכתוב הרב הראשון הרב הקודש, הוא אומר ככה ברכה מתרבה למה הוא רוצה להגיד. הוא רוצה להגיד, בלי התפארת, בלי שאדם מרחיב את הכלי, הוא יכול לעבוד המון המון עבודה, לקחת את כל מה שנמצא בתוך הכלים שלו, וקצת לסדר את זה יותר טוב. הרב אומר, זה לא נקרא ברכה. להתברך, זאת אומרת, באמת לקחת את הכלי ולבנות אותו יותר גדול. לקחת את המושגים, לבנות אותם בצורה יותר שלמה. זה נקרא ברכה. ברכה זה ריבוי, אבל ריבוי לא כמותי, אלא ריבוי איכותי. המדרגה של הריבוי האיכותי זה כשהמלכות היא משתורקת על התפארת, והיא מקבלת ממש את, את כל המושגים שלה בצורה שונה, את כל המהות שלה, המהות שלה משתנה. המהות שלה משתנה, תרגום במשל, זה הכרה כאילו הכלי מתרחב. ולפעמים שאלה הקרובים פונים זה מזה, העולם שרוי בצער, עד שצדיקים מחזירים הכל לטובה, ועל ידי תורתם ושפיכת נפשם ותפילה, מביאה חפצה כדי לראים כל המעשים, מתגלה בפועל הקדושה והשלמות עליונה, העולם מתבשר, ברכות חוזרות אליו, ברכות לראש צדיק, טוב, זה לא נלמד, כי זה מה שעסקנו לאלה פרק ו', הצדיק הזה שהוא, בפרק ד', הצדיק הזה שהוא פועל את הפעולה הגדולה. זה סוגיה אחת לנו פה. סוגיה שנייה. סוגיה שנייה שייכת על ג' ד' ה'. ג' ד' ה', אני חושב, זה שייך אל כל ענייני המצוות והכלים של מדרגת הנשמה. ואני רוצה דווקא אולי להתחיל מסעיף ה' ואחר כך לעלות לג' ד' כדי להבין את הדבר הזה. נקרא רגע סעיף ה', משפט הראשון שבו, לא יודע אם עכשיו נלמד את הכל. לעומקה של כנסת ישראל נכנסים על ידי צירוף דייקנות הפרטיות ביחד עם הענקת והרחבת המחשבות הכלליות. תבדקו את זה, זה כמעט כמעט תמיד הרב משתמש על הדבר הזה, כשהרב משתמש במילה עומק, הוא בעצם משתמש תמיד בשני דברים שהם נראים בהתחלה עם סופרים, וכשתחזור לעומקם תגלה שיש להם את אותו שורש. עומק זאת אומרת זה לחשוף את העומק של הדבר הקרוב, יש לך אחרי דברים של סופרים, משתמש בדוגמה של פה. דייקנות הפרטיות עם המחשבות הכלליות. אחרי כך הרב מביא עוד רשימה. למה? של דברים שהם נראים סותרים, הפרטיות עם הכללית, זה נראה סותר. כשאדם נכנס לעומק של הדברים, הוא מגלה שהפרטיות והכלליות, לא רק שהם לא סותרים, משלימים. זה תמיד ברב המושג עומק. ותמיד ברב המושג עומק, כי הרב אומר שזה העומק הרב ועומק מקשר אותו תמיד למעלת החוכמה, והחוכמה היא תמיד שייכת אל היחיד הכללי והפרטי, ולכן זה נראה שהמושג עומק הוא מאוד ודוגדק פה בחשבון הזה. מי שיכול להיות פעם, כלומר, כשמסור את חייתו, גם הערנו על זה, וגם מסור את חייתו יש את המושג עומק. האמינות עזבה את הפרטים, אבל האמינות רק רצה את הכללים. את כל הפרטים היא עזבה. ההגדרה הרבה יותר משתמש בתוך הפרטים של מסור את חייתו במושג עומק. שהאמינות אין לה את העומק, אין לה את העומק. הכוונה היא, זה יש לה אישה את הרוצה לשוט בכללים, במחשבות גדולות וכו', אבל את העומק זה אין. זה הסוגיה שלנו פה. לעומקה של כנסת ישראל נכנסים על ידי צירוף דייקנות הפרטיות יחד עם העמקת והרחבת המחשבות הכלליות, זוכים לזה על ידי דקדוק המצוות כולן, בהרחבת הדת, על ידי שינון ההלכות מצד אחד, והרחבה של הפלפול והדרשנות ורוחב העיון ביחד, כלומר הפרטיות והכלליות ביחד, אף על פי שלפום ריאטה נראים הדברים כסותרים זה את זה. כי מישהו יש לו נטייה להלכה, אז הוא פחות באגדה, ויש לו נטייה להגדה, פחות בהלכה. אין זה כי אם לכאורה, לפי ההרגל והטהרה השכלית והרגשית. משתמש בביטוי של פרק ב', לא בנית כלי גדול, עמוק. בנית כלי מאוד צר. ולכן מתאים לך או הדייקנות ההלכתית, או המחשבות הכלליות. אבל אחר כך, מתיילדת תכונה חדשה בתוכיות הנשמה המאחלת את האור הכללי הרחב עם כל הכלים הפרטיים, את הרעיונות עם המחשבות, את הרעיונות עם האותיות, את המחשבות הרחבות עם המעשים, בהריגה נפלאה מרהיבה את הנפש ומסביעה מאוד את הנשמה עונג עליון. כדי להיכנס בעדן זה צריכים לקבל גם את העול של הדריכה בשבילים צרים של דיוקי המעשים, פרטי החשבונות של כפיית הרצון, דקדוקי כתנות ופרטים, ומהם באים לאור הגדול, הולך לאור הנכון היום. אז רק אני רוצה מילה אחת, שכתובה פה והיא חשובה. הרב אומר, אף על פי שלפום ריאת הדברים נראים סופרים זה את זה, עליתי למעלה. אין זקים לכאורה לפי הרגל והטהרה השכלית והרגשית. לפי הכלי שבנית, הכלי הזה הוא צר, או שהוא שייך לדקדוק המעשי, או שהוא שייך לכלליות. אבל אחר כך מתיילדת תכונה חדשה בתוכיות הנשמה. ותמיד צריך לשים את הלשון של הרב, מתי הרב משתמש בלשון פועל, מתי הרב משתמש בלשון נפעל. הרב אומר מתיילדת. זאת אומרת, האדם לא מוליד את זה, אלא זה מתיילד בתוכו. זאת אומרת, הרב אומר, זה אמת האדם, כמו שהוא אומר בסוף, הוא חייב לצעוד בעול הצער של השבילים הצדים, ואתה אומר, הוא עסוק בפרטים, הפרטים מצד עצמה עומדים לו ולא מתחברים לו לפרטים. הוא עסוק בכללים, הכללים עומדים מצד עצמה ולא מתחברים לו לפרטים. ואחר כך מתיילדת בתוכו התכונה הזאת שהיא שייכת אל העומק. היא שייכת אל מדרגת העומק, והיא מרחיבה לו את הכלי, שהכלי הזה באמת שייך לדרגת הכללים והפרטים ביחד. אז זה מתיילד בתוכו, זאת אומרת, אדם הוא לא יכול להוליד את זה. הוא לא, איך הוא, זאת אומרת, מה הוא יעשה לעצמו? אומר הרב, כן, תדע לך, אתה חייב לצעוד כדי להיכנס לקבל גם את העול של הדריכה בשבילים הצרים של דיוקי המעשים, פרטי החשבונות, כפיית הרצון, דקדוקי קטנות בפרטים. אז בהתחלה הרב אומר, זה שייך לסדר כזה של כפיית הרצון, הוא כופה את עצמו על הדבר הזה, כי זה לא מתאים לו לפי הכלי שלו. כי הוא הכלי שלו נותן לדברים הרחבים הכלליים. הוא כופה את הרצון, כפיית הרצון היא מתיילדת בו תכונה חדשה. זה מרחיב לו את הכלי. זה מרחיב לו את הכלי. זה מרחיב לו את הכלי עד כדי המדרגה של מה שכתוב בג' וד'. כי מה כתוב בג' וד'? בג' וד' כתוב, הנשמה הישראלית הגדולה מבקשת לה אוצרות רבים להניח בהם את המון העושר של הופעותיה, ואלה הלימודים הרבים והמעשים הגדולים והקדושים של תורה מצוות, מנהלי קודש ותפילה. הנשמה הישראלית צריכה להתרחב, להתלהב ולהתגבר, ואיננו צריכים להסיר ממנה כל משולה דרכים, שלנו רוצים ללכת את מהלכה, להסיר את משולה דרכים זה מצוות לא תעשה, וכל סיגי, המידות של הסיגי. ועוד לעזור לה שהתכנים הרוחניים יהיו מצויים לה, זה מצוות עשה והמדרגות החיוביות וכו', והמזגים כולם יהיו זרים שריחתה, זהו סוד התורה המעשית וכל עובדות חיי האמונה והקדושה. מה החידוש בפרק הזה? אז בואו נראה את הראשון. הנשמה הישראלית מבקשת לה אוצרות רבים להניח באמת המון העושר של הופעותיה. ספר החינוך הוא כל הזמן עסוק לנו בכלל, שלאחרי המעשים משקו על רבות. זה הבניין של ספר החינוך, ומוזכר בהרבה מאוד שונים, ספר החינוך הרחיב את זה, שם את זה בתור יסוד גדול לכל עבודת השם. ספר החינוך הוא בונה את כל סדרי החיים מלמטה למעלה. אחרי המעשים יימשכו הלבבות. אומר הרב, זה נכון ביחס לאדם פרטי, הרב אומר, זה נכון ביחס לפרטים גם לפעמים יותר חלשים, מה אני כן אומר? כי הרב אומר, הנשמה ישראלית, תראו, הציור שלו הפוך לגמרי, הנשמה ישראלית הגדולה, מבקשת לה אוצרות רבים להניח באמת המון העושר של הופעותיה. הנשמה הישראלית אומר לך כוזרי, במשל המופלא שהוא זה, הוא מחפש מה המעשה הרצוי. זאת אומרת, הנשמה שלו משתוקקת לבטא ולהוציא לפועל את הצדדים של כל המעשים הרצויים. לחקוק את כל המחשבות הגדולות, איך חיים אותם, איך מגלים אותם. הנשמה הישראלית היא באה מלמעלה למטה, היא לא באה מלמטה למעלה. בצורה כזו שאתה אומר היא כאילו מנותקת, ואתה אומר טוב, איך אני אקבע בליבי את כל התכנים הגדולים ואחרי המעשים יש כל הרבות? לא, מצד האמת, האנשים הגדולים באים הפוך. באים על סדר כזה שמה שהכוזר, איך הרב מסביר את זה בברכות בית, הרב אומר, נכון, הוא חולם, הכוונה, הוא מחפש את המעשה הרצוי, כוונה, הוא שייך אל דווקא למחשבות גדולות החילאית, הוא אומר, איפה הכלים שאפשר דרכם לבטא את המחשבות האלה? אז הוא עכשיו בא מלמעלה למטה לבטא את כל סדר החיים של המחשבות שלו בתוך צדדים העשויים. וזו סוגיה גדולה ברב, אנחנו פעם למדנו אותה בעבר, אז אנחנו לא חזרנו עליה פה. אז זה סדר גדול של האם אחרי המעשים ימשכו על הלבבות והמחשבות, או מתוך המחשבות הגדולות אחר כך גם מופיעים כל סדרי המעשים והלימודים הגדולים. אבל האמת היא שבעומקה של כנסת ישראל נכנסים בשתי הסדרים. גם מצד המחשבות וגם מצד המעשים. העומק הזה, אני חושב, זה שייך אל התפארת של פרק ב'. כלומר, העומק הזה, זה בעצם כשהרב אומר להרחיב את הכלים, זה בעצם הסוגיה של הרחבת הכלים. הרחבת הכלים הכי יסודית היא, שאתה אומר, האם הכלי של אדם שייך רק למדרגת פרטי תורה, או הכלי של אדם שייך למדרגת כללי תורה. והתשובה היא הרחבת הכלים, הכלי של אדם שייך לעומקם, פרטי תורה וכללי תורה ביחד, בצורה כזאת שהם חיים בהרמוניה אחת. כי מצד העומק, באמת מחוברים, מצד העומק זה ודאי שזה שייך ביחד. מצד מדרגה של נפש ישראל שייך ביחד. אז הוא שייך אל הסדר הזה של העומק, והוא בונה לו, הוא בונה לו את הכלי שלו, הוא בונה לו את הסדר החיים של, 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 של הכלי המתרחב. ואז אני חושב שמתוך זה הרב בא אל סייבב אחד הזין וכו'. סיבה כתוב אחר כך סייבב הזין, כי בסייבב הזין, טוב, אנחנו פה חוקרים את זה. סיבה כתוב בסייבב הזין, סייבב הזין כתוב, הרב אומר, נקרא רגע את סוף סייבב, בסדר, אני אלך אחורה, גם סייבב אחר. הרב אומר, אם יבוא אדם לומר שהוא מוצא את כל מילוי ההוראה של התורה למצוות, מצד מצב ההווה לבדו, אל תשמע לו. סימן הוא שלא חדר יפה לתוך עומק העניין של ציפיית הישועה, שבה רק בה תלויה היא גם כן שאלת פלפול החוכמה. ציפיית הישועה זה כללי הכללים. ציפיית הישועה זה הרחבת הכלים. פלפול החוכמה זה פרטי הפרטים. חדר לפלפל לפרטי הפרטים של החוכמה. אומר הרב, תדע לך, איחוד הכללי והפרטים באופן שלם, ורק כשסף ישראל חוזרת לארצה, נמצאת במלאכתה, נמצאת בבית מקדשה, נמצאת פעמים בעבודתה, לבי מדוכניו, רק אז הכלים רחבים והכלים הפרטים מתחברים ביחד. בלי זה אי אפשר, מיום שרב את המקדש, אין על הקדוש ברוך הוא אלא די לדמות של הלכה. מיום שרב את המקדש, אנחנו באמת נמצאים בסדר כזה שהפרטים עומדים לבדם. הפרטים באמת עומדים לבדם, יש עוד אין על די לדמות של הלכה. ו... בעלי המוסר אומרים, נכון, שלא אין לנער בלי מי שגמור רפנדר. ומי שיודע ללמוד ובשבילו גנדר. ומי שיודע ללמוד ובשבילו גנדר. בתור פרט מוסרי זה חזק מאוד. אבל זה בתור מדרגה אמונית, זה מדרגה מאוד מאוד ששייכת למדרגת הגלות, שהיה אמר בלעזר, אין לו הקדוש ברוך הוא לדעת לדמות של הלכה. המדרגת הרבה הבאה זה גמרא וסטנדר, ומאי, צדיקים השביעים, והפותאים ורשם, ונעלים מדיב השכינה, וכל המדרגות הכלליות שיש בגן עדן. אז בתור חיזוק ללימוד וחיזוק טוב, הדבר הזה, ולמוד, עד לזה כפי כמו שהרב אמר, בהתחלה אדם נכנס בתורך דקדוקי קטנות, וגם אפילו כפיית הרצון, ואחרי שמתרגל לזכות במים, אז כל קצות הוא נהנה ממנו, וכל הגליטל הוא נהנה ממנו, וכל זה, זה בשבילו תענוג גדול, ושמחה גדולה וכו'. בסדר, זה ודאי נכון הדבר הזה. אבל זה ציור מאוד 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 נמוכי. אז רואה לא רב, עכשיו אז בואו גם נראה את ה... תראה את ה... לא נראה את הכל, רק בואו נראה את ה... את התפארת, כלומר, את לא רואה התפארת. כנסת ישראל, אני חושב אני קורא את דבר מההתחלה. כנסת ישראל ממשלת לבנה, פעמים נפרצת, פעמים נבנית, לפעמים אלה לפעמים חסרה, טוב, הכל בו צריך חסרה גדולה. ובעיתים שהיא חסרה כשהיא כבר באה לקץ חסרונה, כלומר, הלבנה כבר מגיעה לנמד בחודש, כפתת בחודש, כבר עומד ואוכל כותלה מילוי הורה שתהיה מתמנת והולכת. עד שתבוא לאותו העמד איתן שיהיה אור הלבנה כאור החמה. אור המקיף מאיר בתוך אור הפנימי בשלימות. לא בצורה כזאת שהאור הפנימי לא מסוגל לקבל את האור המקיף, ואז לפעמים האור הפנימי מסתובב את עיניו ולקבל את האור העליון הזה, אלא האור הלבנה יהיה כאור החמה. הלבנה הזה היא המקבל, היא הכלי, כאור החמה, ולא תבוא עוד למצב של חיסרון, כי אם תהיה תמיד מלאה האורה. עד כאן ההקדמה. עכשיו, חיבור של סעיף ב' עם ג' ד' ד'. כל קנייני האומה, למה הוא מתכוון כל קנייני האומה? הוא מתכוון בין מדרגת התורה הראשונות של האומה, בין מדרגת הקניינים החומריים של האומה. בין הצדדים הלאומיים, בין הצדדים הרוחניים. כל הקניינים של האומה הם נראים מלאים רק לפי אותו הערך שהיא בכללה מלאה. נתרגם את זה רק לפי סעיף ב' וגם נתרגם את זה לפי ג' ד' ה'. כלומר, הכוונה היא, אם אתה בא לומר קנייני האומה, ניקח את זה קודם כל במובן של החומרי. הכוונה היא, אתה מסתכל מה זה ממשלה בישראל. זאת אומרת, טוב, לפי מדרגתה של הכנסת ישראל, ככה תבין, מה זה ממשלה? האם ממשלה זה שחד שהוא סדרן עבודה, הוא בונה כבישים ומחלק תקציבים? אז אתה אומר, לא, ממשלה זה מלכות דוד ושלמה, זה נקרא ממשלה בישראל. זאת אומרת, כל קנייני האומה הם נראים מלאים רק לפי אותו ערך שהיא בכללה מלאה. אתה יודע מה זה מלכות לדוד? אתה יודע מה זה חייל להיות חייל במלכות לדוד? לפי מה שהאומה מלאה, ככה כל חייל זה הערך שלו. לפי מה שהאומה מלאה, ככה גם החקלאות מקבלת את ערכה, לפי מה שהאומה מלאה. אז גם כל דבר מקבל את הערך האמיתי שלו. זה קשור אולי לסעיף ב', אבל גם קשור כמובן לג' ד' ד', מה שכתוב ברב הפרק הזה. ולפי מה שהאומה מלאה, מצוות ציצית מקבלת את ערכה. ולפי מה שהאומה מלאה, מצוות מעקה מקבלת את ערכה. ולפי מה שהאומה מלאה, אז כל תוספות גם מקבלת את ערכו. זה מה שמתכוון. כל קנייני האומה, הם נראים מלאים, מלאים רק לפי אותו ערך שהיא בכללה מלאה, או לפי אותה מידה שהיא יורדת ממילואה. זאת אומרת, כנסת ישראל, ותרד ופלאים אין מנחם לה, מה שכתוב מגילת איכה, מה שרב הזכיר פה, החיסרון ניכר בכולם. עכשיו הוא מסביר את עצמו. האמונה בכלל בכל פרטי המצוות של סעיף ג' ד' ה', מה שטעמנו, הנה מתמלאים מורה רק מורה של כנסת ישראל. על כן לא נוכל לצייר את כולם בזבילה ותפארתם, כי במצב שכנסת ישראל עומדת היא בכל מילואה, ומאותו הגוב אנו יכולים להעריק עליהם כולם שפעת תורה, ולפי מיטת הירידה הכל יורד. אז זה מה שהזכרנו פעם שלמה דורות קצת של רכי, הציור המופלא הזה שהרם יצרים לצוות רומות ובעשרות. נכון שהרם אומר, כשבאת מידה שנמצא כאלה, נקר שמצפים לבין מידה של מילואו, ופעמים לעבוד את זה, נבין בדוכן ההגדה, משתותק למדרגת הנקדש, וכל המשתגות הרוחניות שהוא מסיק שם, אבל הוא לא יכול להיות שם כל הזמן. צריך ללכת הביתה. זה לא טוב, אבל איך אני יוצר את החיבור הזה למדרגת הנקדש, תשובה, על ידי הדבקות שלי בכהנים, כדי שאני אדבק בהם את הנדרות והעשרות, הם שכוח ידידה, אני שותף יחד איתם וכו', ואליו זה הערך השלם של מצוות תרומות ומעשרות. ואומר הרב, אין לך בית מקדש, אין לך זה, אז מה אתה עושה? אתה לוקח כמה חפונים, ו... הרב אלה נורא שפיטה, אמר משהו, שהיה בעל תשובה, פעם ראשונה של הרב שלושים תרומות ומעשרות, אז הוא שאל את זה שלי, אתה אמר לו, תגיד לי, מה אתה עושה? בברית מילה להם לחפונים. אתה חותך את הרפפון, אתה שם אותו בשתי פקיות ואתה שם את זה לפח בדרך כפון. אומר רב, תדע לך, אבל כשאתה עושה את זה ככה, כי אנחנו עדיין נמצא במצב מאוד חסר, אתה צריך לדעת שאתה עושה במצווה שהיא שריק קטן מתוך דבר גדול. כלומר, תיקח את הטיפה את הרפפון הזה ותברך להפריש תרומות ומעשרות, אם זה תלוי ודאי, ותדע לך שיש לך פה שריק קטן ממצווה מאוד גדולה. איך עם ישראל, הישראלים כולם הם דביקים לכהנים, הם דביקים ללוויים, על ידי תרומות ומעשרות, זה העומק של המצווה. אבל זה לא מעיר לי עכשיו,
נכון.
על כן לא נוכל לצייר את כולם בזביבם ותפארתם. אז הוא יוזר איך שהוא ידע מכל. זה התפארת של סעיף ב', זה התפארת העליונה הזאת. אז לא נוכל לצייר את כולם בזביבם ותפארתם, כי אם במצב של ישראל עמדתי בכל מילואה, ומאותו הגובה, של התפארת, כי בית המקדש נקרא תפארת, ואותו כמובן יכולים להריק עליהם כולם שפעת תורה, לפי מדרגת הירידה הכל יורד. האמונה בכלל, גם מדרגת האמונה ועוצמות האמונה והאמונה והרגשת האמונה והשכלות האמונה, אינה מהירה כי אם נכנסת ישראל הבריאה השלמה בחוסנה ובמלכתה ונקדשה בארצה ובכל קיוני הרוחניים והחומריים. ויש פה לימוד זכות גדול על כל הדורות שלא עשו בלימוד אמונה וזה לא משך אותה ולא הסיק אותה, כי אם באמת לא יכלו להתגדל למדרגת אמונה מאוד מאוד עליונה, כי כנסת ישראל הייתה בגלות, שכינת בגלותה, אז זה האמונה בכלל אינה מהירה. אני רוצה להוסיף את המילה גם המצוות כולן הן תמיד קשורות במגבתן ובתוכן הפנימי שלהן דווקא לאותו המצב העליון. כמו הדוגמה של תרומות ומעשרות, כמו שמיטה, כי אני מביא בכוונה דוגמאות של המצוות התלויות בארץ, כי הרב אומר זה במיוחד מתבלט במצוות התלויות בארץ. ואז הן מתראות בכל הדרן. לפי מידת ירידת הפלאים של כנסת ישראל, זה מגילת איכה, ותרד פלאים, אין מנחם לה, כי כשישראל יורדים עד עפר, נכון המהר"ל, על איזה מידת ירידת הפלאים של כנסת ישראל, אין אנו יכולים לדרוש מהאמונה ומצוות את כל הוראה, כי אם את אותו חלק הניצות של ההוראה נשאר בקרבה גם בזמן הירידה יותר שפלה. אז גם בזמן שמצוות תורות ומעשרות מתקיימים באופן כזה, אבל גם בזמן שמצוות שמיטה מתקיימת בדור הרמה של וכו', טוב, אז נשאר בזה ניצות של הוראה במצווה הזאת, והנקודה הזאת היא מקבלת זיו של התרות אור מהעבר הנהדר, ועתיד הזיו הרחוק. אז הנקודה הזאת, אל תסתכל עליה כמו שהיא אומרת עכשיו. כי הנקודה הזאת, תסתכל עליה כמו שהיא הייתה בעבר בימי דוד ושלמה, ותדע שהיא תוביל אותנו לעתיד של העתיד המזוי והרחוק, שאנחנו בעם דיברנו בזה בהרחבה רבה. מצוות המקדש יכול להיות עליון למכל המצוות הדלויות בארץ בכלל, ניכר שינוי הצבעים של תכונת ההוראה הרבה מאוד. כלומר, מצוות המקדש זה מאוד בולט. אין לך, אתה לא עושה מנורה דומה למנורת המקדש, ולא מזבח דומה למזבח המקדש, אלא הפוך, אסור לך לעשות מנורה דומה למנורת המקדש, אסור לך לעשות, אסור לך להקריב קורבנות בחוץ, כי באמת זה מעלה מאוד עליונה שאין לך, אין לך נקודת מגע איתה, אלא רק על ידי נשמה פרים שפתנו, אלא רק על ידי השאיפה את זה, אלא רק על ידי אור מקיף, ולא חודר על הכלי בכלל, כי אם זה חודר על הכלי, לפני יש למצוות הזאת זה זכר ממשי. פה אין המצווה הזאת, ורק על ידי תפילה, רק על ידי שאיפת הרצון, רק על ידי סדר כזה שנשאר פה במצוותינו. ולכן הוא המצוות המקדש וכל התלוי בנו, וכל המצוות התלויים בארץ בכלל, ניכר לשמיע ציוויון של תכונת ההוראה הרבה מאוד, וגם במיועד גם לפי תכונת ההלכה, כי אם כשהאומה עמדת במצווה יותר מלא. אז זה ניכר גם על אוכל למעשה, ששמיטה היא רק דרבון, וזה, אבל אפילו במצוות המעשיות כולן, וזה החידוש של הרב, לא? וגם במצוות של בן אדם לכל ורוב, בכל מלות המידות הנקשרות לכל דרכי הדת, בכולן האור המלא שעורר רק במעמד המלא של האומה, לפי מידתה ככה האור מתמעט. כלומר הכרנאי, מצוות מעקה, נרגת מדאורייתא את אדם מארץ גם לחוץ לארץ. מה ההבדל עם מצוות מעקה מארץ לחוץ לארץ? אתה רואה שמצוות מעקה לא צריכה שתהיה תהיה עם ישראל. מצוות הקטנה תמיד שבין הארבעים, אני מבין, שסוף בית מקדש, ששם ישראל יהיה בארצו. אני מבין שבלי זה, אז אתה רואה, זה בולט הצורך הזה שהאומה תהיה במילואה, ורק אז אתה תמיד יכול לפעול את פעולתו. אבל מצוות מעקב, מה זה משנה? זה לכאורה חובה של אדם פרטי, זה נראה בין בארץ ובין בחוץ לארץ, ואין בזה הבדל. אומר רב, לא, זה לך. גם מצוות מעקב, האור של מצוות מעקב, ראי לגמרי אחרת, אם האומה נמצאת במילואה, ואם האומה לא נמצאת במילואה. ואפילו גם במידות של בין אדם לחברו. אז למה? אני רק אומר בזה רק כערה אחת, מחשבה אחת על הדבר הזה, תתבוננו בעניין. כי הכוונה היא, אני חושב, אני אומר פרט אחד, זה גם נסתם על עוד הרבה צדדים. הכוונה היא, כשאדם עושה מצוות מעקה, אז הוא צריך ללכת להתבונן בעצמו. מה הערך של מדרגת החיים של אדם ישראל? על מה אני שומר פה? יכול להיות שהוא מקבל ערך אחר, כשכל עם ישראל נמצא במילואו, כל החיים מקבלים ערך אחר, הרבה יותר עליון, הרבה יותר גדול. כשאדם יקבל מצוות מעקה, הוא אומר, אני שומר פה על אוצר אדיר שאין בית מקדש. הוא אומר לו, אני מצוות בארץ, החיים לא נמצאים, הם לא עוצרתם, הם לא פריחתם. הוא אומר, כן, המצוות מעקה מצוין, אני צריך לשמור על החיים, אבל זה לא משהו אחר לגמרי. מצוות בין אדם לחברו, איך אדם מסתכל על חברו, איך אדם מסתכל על הקשר ביניהם, איך אדם מסתכל על עצמו, זה יכול להיות שבזמן בית המקדש, אנחנו נמצאים במקום שונה לגמרי. ומחשקים הושיבני כבתי עולם. ואדם מסתכל על עצמו בזמן החורבן, ואומר, אני חי, אבל אני כמעט כמו מת. כמעט כמו מת. אז זה ברור למילה שהיחס שלו לעצמו, היחס שלו לחברה. זה משהו אחר לגמרי. זה לא דומה בכלל לכל הסדר הזה שהעולם נמצא במצב הבני שלו. אז לכן הרב אומר, אם יבוא אדם לומר שהוא מוצא, דילג תריכה, אם יבוא אדם לומר שהוא מוצא את כל מילוי ההוראה של התורה המצוות מצד מצווה ולבדו, אל תשמע לו. אדם כזה שאתה רואה אותו, והוא מאוד מאוד שמח. אני מסתכל על מתרגל את זה כך. מבסוט לגמרי, שום דבר לא חסר לו. הוא לא יכול לבכות את השנה. הוא אומר, מה זאת אומרת? אני יושב פה בגלל שמואל, תן לי מסכת שבת, אני נהיה מזיב השכינה, הכל מצוין פה, הכל כל כך טוב פה, יושב פה כל אחד לבד, מה חסר? הרב אומר, אם אתה לא מבין שחסר כל כך הרבה דברים, זה תעודת עניות, זה לא תעודת שלמות. אם אדם אומר שהוא מוצא את כל מילוי הראש של התורה המצוות מצד מצווה ולבד, לא חסר לו שום דבר. לא חסר לו שום דבר. הרב צודק יש לי פרוז, ואני חושב שהרב שאת אמר מ-2000 שנה הסתדר מבלי לארץ ישראל או מ-2000 שנה הסתדר מבלי לארץ ישראל אני חושב, זה היה לפני 30 משהו שנה כבר אמרו בכלל שעק ונרק בזרה וזו ספרייה אני אומר, 2000 שנה הסתדר מבלי לארץ ישראל לא הסתדר מבלי לארץ ישראל אפילו זה כאחד לא הסתדר מבלי לארץ ישראל אפילו שנייה אחד לא הסתדר זה חיסרון כזה שצריך הוא נמצא בתוך מהות החיים שלנו, רגע אחד נסתדרנו בחיסרון הזה. אם אתה לא מרגיש את החיסרון הזה, זה לא תעודת גדלות, זה תעודת עניות. אם אתה לא יודע לפתות בתשעה באב, הסימן שאתה לא מבין מה חסר לך. אתה לא מבין מה איבדת, הסימן שאתה לא מקושר. אתה לא מקושר על כל התוכן העליון של כל האור המקיף שלו, הוא לא נכנס אליך לתוך הכלים, אלא אתה מסתפק רק במה שיש לך בתוך הכלים. אז תעודת עניות מאוד גדולה, נכון? זה מה שהרב בא לעשות להגיד את כל החשבון לגמרי לגמרי. אז אם יבוא אדם לומר שהוא מוצא את כל מילוי הראש של התורה מצד 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 ולבדו, אל תשמע לו. סימנו שלא חדר לתוך עומק, זה העומק שלנו של סעיף ה', שלא חדר לתוך עומק העניין של צדיית הישועה, שרק בת לו יהיה גם כן שאלת קלקול וחוכמה. כלומר, פלפול החוכמה מקבל אור חדש על ידי ציפיית הישועה. פלפול החוכמה של הדבר הקטן מקבל ערך חדש על ידי ציפיית הישועה של הדבר הגדול. וכשזה עם ערך חדש, אז זה מקבל באמת את מילוי אורו. אז באמת האור של הכלי מקבל מהתפארת, זו מתן תורה. התפארת היא שייכת אל כללי תורה, אל המדרגה הזאת של שלמות החיים של ציפיית הישועה. טוב, וכן על זה הדרך. כל פרק זיים אני חושב, כל הזמן עסוק, בצד הזה של הרחבת הכלים. כי הפרק זיים הוא שלמות נשמת ישראל לתחייתו. והשלמות נשמת ישראל לתחייתו, ותמיד עסוק בהרחבה, הרחבה, הרחבה, הרחבה של הכלים. לא להסתפק רק בכלי כמו שהוא עכשיו, אלא כל הזמן להתרחב. אני חושב שזה קשור, מה שזה קודם קצת שזה שייך אליו. עבודת האבלות זה להרגיש את החיסרון. עבודת האבלות, כביכול בניגלה יש בזה צער מאוד גדול, וזה מרגיש את החיסרון. אבל באמת, יש בזה גם יסוד של שלמות מאוד עליונה. אדם שמרגיש את החיסרון ובוכה עליו, זה סימן שהוא חיכך על המעלות האלה. אם אתה לא בוכה על זה, אז זה סימן שקצת התנתקת והתרחקת מזה. אז אתה לא מרגיש את הכאב. אתה לא מרגיש את הכאב. לבכות על החורבן של המקדש זה מעלה מאוד גדולה. סימן שאתה שייך אל ההרגשה החיה של החיסרון. אתה שייך את יביא לישועה, זה כואב לך שזה חסר. בכל שאתה מתרומם אל האור, אל האור, אל האור המקיף, ולא רק על מה שנמצא בתוך הכלים, אז ככה גם הבכי שלו. כדי לקרוא, יש ספר מאוד נפלא של הרב חרליץ, שהוא מתגנת לחדר של הרב יצא, שהרב אמר תיקון חצוץ. והוא היה מתחת לחולחן. הוא אומר, הרב ישב על ארץ, מתקרר, התחילה בתיקון חצוץ, הוא אומר, הרב בכה בכזה בכי, הוא לא יכול לעמוד שם, פשוט לבוא, הוא תפרק אותו. לרוב זה הוא פשוט תפס את הרגליים, לא היה נעים לו, פשוט תפס את הרגליים וברח מהחדר של הרב. זה שייך על הגדלות הזאת שלא מסתפק במה שיש בתוך הכלים. שמי אלוהים בתורתו.